ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 14 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת שאנחנו הוספנו, הכותרת נושא, וכך כתבנו, המלווה מעות, לכהן, לוי או עני, ותשלום החוב על ידי כך שהמלווה מפריש התרומות ומעשרות ומשאירם אצלו. כלומר, במקום לתת לכהן את התרומה, אותו כהן לבא מקודם מאותו ישראל, לבא כסף. עכשיו, במקום שהישראל ייתן את התרומה שהוא מפריש מהתבועה שלו לכהן, הוא משאיר את התרומה אצלו, וכן המעשרות שהיו אמורים להגיע ללוי, הוא המלווה ישאיר אותם לעצמו כתשלום החוב. הגמרא, עכשיו המשנה, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן. כלומר, המלווה הזה מסכם עם אותם שהוא לא יגבה כסף מהם, במקום זה הוא ישאיר אצלו ההפרשות שאחרת היו מגיעים להם. אז עוד פעם, הוא מפריש עליהם מחלקן, להיות מפריש עליהם מחלקן, מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים. המלווה לא צריך לבדוק אם אותו כהן הוא עדיין חי. הוא סיכם איתו בשעת ההלוואה, כך וכך, וזהו. אז מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים, ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי או העשיר, העני, כמובן עם העני עשיר, העשיר, אז המעשר עני לא מגיע לא לעני, הוא כבר עשיר. אבל לא צריך לחשוש שהיה שינוי בסטטוס אותו עני. אבל אם קרה, מתו, שבוודאי מתו, צריך ליטול רשות מן היורשים. לפי הברטנוע, מפרש המשנה, אולי אותם יורשים רוצים הם לקבל את ההפרשות ולפרוע את החוב ממקום אחר. אז לכן המלווה צריך לשאול אותם, להתייעץ איתם, מה ההמשך. אז לכן כתב המשנה, צריך ליטול רשות מן היורשים. אם הלבן בפני בית דין, אינו צריך ליטול רשות מהיורשים. אם ההלוואה המקורית הייתה בפני בית דין עם אותו הסכם, אז במקרה שהכהן לוי הם מתו, המלווה לא צריך ליטול רשות מהיורשים. ורש"י מסביר, אינו צריך ליטול רשות, תהיה כוח לבית דין להטיל חוב זה על כל הכהונה והלוויה, לפי שתקנתם הוא, זה לטובת הכהונה והלוויה שימצאו מעות להלוואה. זה רק ידרבן אנשים להלוות להם, כי תנאי התשלום היא די נוחים, מלווים ישאירו אצלם את ההפרשות כתשלום החוב. וכאן הגמרא שואלת, אתה אומר שהישראל הוא לא צריך לתת את התרומה לכהן, מאחר שהוא סיכם עם הכהן שהתרומה יישאר אצל המלווה, אבל יש דין מיוחד בהפרשות תרומה שצריכים לתת, יש חיוב נתינה מהבעל הבית לכהן. וכאן הגמרא שואלת בתמיהה, ואף אגב דלא עטו לידי, איך המלווה משאיר אצלו התרומות? איך הוא יוצא חובת נתינה? וכך אומר רש"י, ואף אגב דלא עטו לידי בתמיהה, ואף על פי שאינו נותנן לכהן ויחזיר לו קטן מדעין יפיש עליהם, וכיוון דלא מתו לידי, מאחר שהתרומות לא מגיעים ליעד שלהם, לכהן או ללוי, מן זכי לי להי כהן הח תרומה שיקבלנו זה בחובו. מי מזכה לכהן? כאילו הכהן קיבל את התרומה, שאז ניתן לומר שהכהן נותן את התרומה חזרה לבעל הבית כתשלום החוב. ואיך יצא ידי נתינה? איך בעל הבית יוצא נתינה? בפסוקים בתורה רואים שכתוב עניין נתינה, נתינת המתנות, מה זה מתנות? מתנות, מתנות כהונה ולוויה לכהן ולוי. אז לפי מה שאנחנו קראנו במשנה, אנחנו מתקשים לראות איפה יש קיום של אותו נתן או נתינה לכהן. אז כמענה לשאלה הזאת יש כאן שלוש תשובות. ואנחנו מנינו ומספרנו אותם בתוך הגמרות המסומנות, אתם יכולים כבר לראות רב, שהוא אבא שמואל והשואה אחרי כן אולה. אחרי זה אתם יכולים להמשיך בגמרות המסומנות ממעוף הציפור, ואתם רואים פסים מפותלים, והגמרה תסביר למה כל אחד לא אמר כשני, כמו כותבת כולו כרב לא אמרי. אתם רואים את זה בקטעים עם הפס המפותל, וגם כשמואל לא כאמרי, למה לא כולם אימצו את הסבר של שמואל וגם וגבי אולה. עכשיו הגמרא, אמר רב במקרי כהונה ולוויה, נכון, פיזית הבעל הבית לא נתן את התרומה לכהן, אבל אותו בעל הבית תמיד נותן את התרומות שלו לאותו כהן, והמעשרות לאותו לוי. ומאחר שעל זה מדובר במכירי כהונה, כל שאר הכהנים והלווים הם מסיחים דעתם מלקבל מאותו ישראל את המתנות, ומאחר שכן זה כאילו המתנות של אותו בעל הבית הגיעו לאותו כהן ואותו לוי שהוא תמיד נותן להם. אז הנקודה פה, וזה גם מובא ברש"י, העובדה או ההנהגה של אותו ישראל שתמיד נותן לאותו כהן גורם לכך ששאר כהנים לווים מסיחים דעתן בכלל לקבל ממנו, וזה הופך את הסיטואציה כאילו ניתן, כאילו קיים את חיוב הנתינה לכהן ולוי. ממשיך הגמרא, ושמואל אמר במזכה להם על ידי אחרים. באמת בעל הבית נותן את התרומה והמעשר למישהו חיצוני, אדם שלישי, ואומר להם קח את זה לשם הכהן, כהן פלוני, לשם לוי פלוני, ואז אותו מחזיר את התרומות ומעשרות לבעל הבית. אבל זה שהוא מזכה את, 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 את ההפרשות לשם כהן פלוני ולוי פלוני, זה כאילו זה הגיע לידם, כאילו או זה סוג של קיום חיוב נתינה. אולה אמר המני, המשנה שלנו שמאפשר הישראל להחזיק את התרומות ומעשרות ולא לתת אותם פיזית לכהן ולוי, רב יוסי אמר עשו את שאינו זוכה כזוכה. תסתכל ברש"י, שורה ראשונה מתחת לגמרא, עשו את שאינו זוכה כזוכה. במקומות הרבה, יש הרבה דוגמאות לדבר הזה. בני תקנה עשו כן לרב יוסי בפרק הנזרקין, פרק החמישי של מסכתנו, ארני המנקף בראש הזית. אלו דוגמאות שמופיעים במשניות שם בפרק חמישי, ומצודות חיות ועופות ומציאת חירש. הרי חירש למשל הוא לא בר קניין, הוא לא בר זכייה, אבל אם חירש מצא משהו, אנחנו אומרים שהוא זוכה בכך, זה שלו, זה נחשב שלו. והדוגמה של אני המנקף הוא בראש הזית, הוא חותך זיתים מעץ זית וזה נופל לרצפה. אנחנו אומרים שהוא, אני זוכה בהם, למרות שהוא לא עשה קניין מיוחד כדי לזכות בהם, אבל מאחר שהוא עובד על העץ, מה שנופל מתחתיו נחשב שלו. ויש עוד דוגמאות למחביר. וגם פה הם עשו את שאינו זוכה. נכון, הכהן לא פיזית לא קנה, לא משך את ההפרשות האלו, אבל לפי רב יוסי אנחנו יכולים לקבוע שאם ישראל מלווה לכהן, התרומות של אותו ישראל יהיו נחשבים שלו. עכשיו, בענייננו זה נחשב כאילו זה היה שלו, של הכהן או של הלוי, וזהו, לא צריך פיזית לתת אותם בידם. כולו כרב, הכוונה לשמועי ואולה, לא אמרי, הם לא אמרו את ההסבר של רב, במכירי לא קטני. לא כתוב במשנה שמדובר פה במכירי כהונה, שאותו כהן ולוי שמוזכרים במשנה הם אלו שתמיד מקבלים את התרומות ומעשרות מאותו מלווה. אז מאחר שלא כתוב כך במשנה, אז הם לא חשבו שמן הרוי להעמיד את המשנה במקרה מצומצם כזה. כשמואל לא קאמרי, במזכה לא קטני. גם אותו טענה נאמר נגד שמואל, שמה שהוא מסביר שהמשנה מדובר במזכה על ידי אחר, אבל זה לא כתוב. כאולה נמי לא אמרי, הם לא, רב ושמואל לא אימצו את גישתו שאולה, כי יחידה לא מוקמינה, לא נראה להעמיד את המשנה כשיטת יחיד, היינו רבי יוסי. תנו רבנן, יש כעת ברייתא עם הרבה הלכות. הפתיחה של הברייתא הוא מה שכבר למדנו, אבל יש רשימה של הלכות בהמשך שאנחנו מספרנו אותם באותיות א' עד אות ה', ובשורה שנייה בשורות הרחבות שבגמרא אתם רואים הממור ועוד פעם אות א' עם עיגול, ובשורה הבאה בסוף יש אות ב' ואחר כך אות ג'. אלו הם ציטוטים מהברייתא, ולכן כעת אנחנו נלמד את הברייתא עם הסבר חלקי, ובכך שאנחנו מסתמכים על המשך הגמרא להסבר מלא. הגמרא, תנו רבנן, המלווה מאות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהם מחלקן, מפריש עליהם בחזקת שהן קיימים, ופוסק עמהם כשער הזול. רש"י, כשער הזול, שאם יוזלו חיטים בשעת הפרשת תרומות, אקבלם באותו השער של שעת הפרשה. ננסה לתת דוגמה. בשעת הלוואה, אנחנו גם כתבנו כך בשוליים של הגמרות שלנו, הש"ס עוזר, בשעת הלוואה היו ארבע שאה בסלע. סלע זה מטבע. נגיד, המלווה הלווה לכהן סלע. אז הוא מצפה לקבל תשלום על ידי ההפרשות. הוא לא יקבל מטבע בחזרה, אלא שווה כסף. הוא יקבל את התרומות בשווי סלע. אבל מה? בשעת הפרשה, שזה יותר מאוחר, התבואה הוזלה. מה זאת אומרת הוזלה? ונהיו חמש שעה בסלע. במקום ארבע שעה בסלע, באותו סלע אתה מקבל יותר. דהיינו, המחיר פר סלע ירד. אז כעת, בשעת הפרשה, חמישה שעים תוכל לרכוש בסלע. דהיינו שהחיטים הוזלו. ובאותו סכום כסף אפשר לקנות יותר. אותו ישראל, נכון, הוא הלווה בשעה שארבע שעים היו בסלע, והוא הלווה סלע. אם היה תשלום חוב באופן מיידי, הוא היה רשאי להשאיר אצלו ארבע שעים שלה מתוך ההפרשות. וכעת שהתשלום לא היה מיידי, אלא התשלום המתין עד שעת ההפרשה, במקרה שלנו, אז הוא, הישראל, יכול לקבל, להשאיר אצלו חמישה שעים. אולי זה קצת מעלה גבה פה, הרי זה נשמע שאולי יש כאן איזושהי ריבית, כאילו בשעת הלוואה נתת לו סלע, מטבע סלע, אבל אותו סלע היה שווה ארבע שעים, ובשעת ההפרשה, שזה גם שעת התשלום החוב, הוא, הישראל, יקבל חמישה שעים. והמשך הגמרא, ואין בו משום ריבית. בדיוק מה שאמרנו עכשיו אינו נחשב כבעיה של ריבית. אנחנו נמתין להסבר יותר מורחב בגמרא. ואין שביעית משמטתו. כידוע, בסוף שנת השמיטה מלווים לא יכולים לגבות, ואני אומר ברמה של מדורייתא, מלווים לא יכולים לגבות חובותיהם. וכאן בהסדר כזה המלווה יקבל תשלום החוב שלו דרך השארת ההפרשות אצלו. למה זה כך? אנחנו נראה בגמרא. ואם בא לחזור, אינו חוזר. הסכימו על תשלום החוב בצורה כזאת, זהו, לא יכולים לחזור בהם. גם זה מוגבל בגמרא. והדין החמישי, נתייאשו הבעלים, המלווה התייאש, אין מפריש עליהם, לפי שאין מפרישים על העבוד. נסתכל ברשי, נתייאשו הבעלים, אנחנו ברשי שורה חמישית מתחת לגמרא, כגון שיובל כדי שיעור תרומות שנה זו, ועל מנת לקבלם בשנה זו. אז היה הלוואה, וההחזיר שווה יהיה על ידי כך שהמלווה ישאיר אצלו שיעור התרומות של אותו שנה. וראה שנשתדפו שידפון, שנשתדפו שדותיו, שהתקלקלו, כל התבואה התקלקלה, ונתייאש מאותה הלוואה, ואמר, וי לחיסון כיס, כאילו, הלך לי. כך מתבטא המלווה. ואחר כך חזרו ונתקנו. היה שינוי טבע. מה זאת אומרת? כבר ראו שהשדה נשדף, אבל איכשהו הכל התהפך לטובה, וזה חזו ונתקנו, אין מפריש עליהם. אותו בעל הבית, אותו מלווה, לא יכול להשאיר את התבואות שמיועדות לתרומות כבר. לא. דייאוש, מה שהוא אמר וי על הוי לחיסרון, כי זה הייאוש, דבר העבד הוא. במילים אחרות, נקודת על חזור, לא יכול כבר לקבל את התשלום החוב שלו. אמרנו, אנחנו חוזרים לגמר שואה שנייה בשורות הרחבות, וכפי שאמרנו, האותיות פה מתואמות לאותיות שראינו בברייתא. פוסק עמהם כשאר הזול. אנחנו הרחבנו בדוגמה מקודם, בשעת ההלוואה הוא הלווה סלע, בשעת ההלוואה אותו סלע היה יכול להשיג לקנות 4 סעים, אבל הוא לא מקבל, לא סיכם לקבל תשלום באופן מיידי, אלא המתנה עד שעת הפרשות, תרומות ומעשרות, ואז ירדו המחירים. הוא, הישראל, יכול להשאיר אצלו מה שסלע יכול לקנות אז, ואם זה הוזר ויקבל יותר סעים, מה טוב? הגמרא שואלת פשיטה, הדין הזה הוא דבר שהייתי יכול לדעת גם בלי המקור כאן, ורשי אומר, פוסק משאר זול פשיטה, בכל תנאי נמי, אם בא לפסוק כשאר הזול, מי ימחה בידו, גם בשאר פוסקים על הפירות, נמי, הכי תן באיזו נשך, שאפשר לפסוק כשאר הזול, שאם בשעת התשלום המחירים ירדו, אז הוא יקבל יותר. הגמרא עונה, למה לא אומרים פשיטה? כמשמלן, אף על פי שלא פסק כמי שפסק דמי, התשלום כשאר הזול יתבצע גם אם הוא לא אמר כך במפורש. ורשי כותב, כמי שפסק דמי, ואחי כמה הפיסוק שהוא פוסק עמהם, זאת אומרת ישראל פסק עם הכהן שהוא יקבל את התרומות כתשלום החוב, כשאר הזול הוא, שאם יוזלו מדמים הללו שהוא פוסק בשעת הלוואה, יקבלם כשאר הזול. אנחנו חוזרים לגמרא, ואין בו משום ריבית. מה הייתה מה? כיוון דחילת לי, לא יאיב לי. אולי רק נקדים שהיסוד, אחד מההבנות הבסיסיות בעניין ריבית, שהמלווה בטוח שיקבל יותר כשישולם החוב. אנחנו נשאל את עצמנו בהסדר הזה עם המלווה והכהן, האם בטוח שהמלווה יקבל את תשלום החוב בחזרה? ועל זה אנחנו אומרים לא בטוח. וזה מה שכמו אומרת, כיוון דחילת לי לא יאיב לי, אם נגיד, כמו שראינו והזכרנו את זה מקודם, שנשתדפו שדותיו, שהיה מכת שידפון והלך לו כל היבול, אז במקרה כזה הלווה לא משלם לכהן, כי אית לי נמי אין בו משום ריבית. כי כשיש יבול, יש תבועה, גם אין בו משום ריבית. זה הנוסחה, שאם המלווה בטוח יקבל תשלום פלוס, תשלום חוב פלוס, אז אנחנו נכנסים לתחום של ריבית. אבל אם יש צד להפסד, כלומר המלווה יכול להרוויח אבל גם יכול להפסיד, אין בו משום ריבית. ממשיך הגמרא, אות ג', ואין שביעית משמת התור. למה בסוף שנת השמיטה המלווה הזה עדיין יכול להשאיר אצלו את התרומה גם בכניסה לתוך שנה השמינית? הוא המלווה יכול להשאיר אצלו את התרומות כתשלום החוב שהיה מלפני כן, the lo kalina bay lo igos. Isur shel o hashmatat safim al yedei siyum shnat hashmita omer sheha malve lo igos shehu lo yavo litvua. Klomar haya efshavut litvua ba Torah veomeret besiyum shnat hashmita al tavo litvua et hachov. Aval kan hachov hu לא היה מועמד לתביעה כבר מראש, כי המלווה סיכם שהוא לא יבוא לתבוע, אלא הוא ישאיר אצלו התרומות והמסרות. ומאחר שכן, מה שהתורה כותבת לגבי השמטת חובות, לא יגוס, אל תבוא לתבוע, זה נאמר בנסיבות שלולי הדין הזה של השמטת כספים המלווה היה בא לתבוע, אבל כאן גם ללא קשר להשמטת כספים המלווה לא במצב שיכול לתבוע כלום, כי התשלום הוא לא על ידי תביעת ממון, תביעת כספים, אלא על ידי כך שהוא משאיר אצלו ההפרשות. דלת, ואם בא לחזור אינו חוזר, אמרנו שהכהן והמלווה הסכימו, סיכמו על תשלום בצורה כזאת שהמלווה משאיר אצלו התרומות, אמר אף פאפה לא שנו מה שאמרנו פה שאינו חוזר, אלא בעל הבית בכהן, בעל הבית לא יכול לשנות את ההסכם ולומר לכהן, תשמע, אתה תקבל את ההפרשות, אני רוצה לגבות ממך כסף, אני רוצה שתשלם לי מזומנים. זה הוא לא יכול לעשות. אבל כהן בבעל הבית, אם הכהן מחליט אחרת, אני רוצה את ההפרשות ואני אשלם לך את החוב ממקום אחר, אם בא לחזור חוזר תתנן, אנחנו נמשיך עוד טיפה ואחר כך נחזור להבין ולבין את הדברים דרך רש"י. תתנן, נתן לו מעות ולא משך, אנחנו מדברים על קניין, קניין משיכה. קניין הוא דבר שגורם, זה נקודת האל חזור בין המוכר ולוקח. וכאן מה מתואר? שבן אדם בא, שילם כסף, הוא שילם מעות למוכר ולא משך ממנו פירות, אבל הוא עוד לא עשה הקניין, קניין המשיכה, יכול לחזור בו, כי לפני הקניין עדיין ניתן לחזור. אז ומה אנחנו רואים? שמתן מעות זה לא הקניין. כשאנחנו מדברים על מטלטלים, מטלטלים אינם ניתנים בתשלום כסף. כעת נלמד, נחזור על זה דרך רש"י. רש"י, בעל הבית, אם בא לחזור בכהן, כמו שאמרנו מקודם, אותו בעל הבית אומר, אני רוצה שתשלם לי מזומנים, אני לא רוצה להשאיר אצלי את התרומות כתשלום, אין יכול, הוא לא יכול לחזור בו, שרי כספו בידו, וזה לא היה לו למשוך ממנו כלום. הבעל הבית פה לא היה אמור למשוך מהכהן שום דבר, דלי מלא שהוא יכול לטעון, לא משכתי. אבל כהן חוזר בו, כיוון דעשו כזוכה, אם אתם זוכים למעלה, ראינו אולה. הסביר, עשו את שאינו זוכה כזוכה. אז מאחר שעשו את הכהן כאילו זכה, הוא זכה במה? בפירות, יכול לטעון, לא משכת ממני פירות. הרי הפירות, דרך הדין של רב יוסי, עברו לכהן. והכהן פונה למלווה ואומר, אני רוצה לחזור בי, אתה עוד לא משכת ממני הפירות. ולכן עדיין לא ננעל ההסדר. כפי שאמרנו מקודם, קניין הוא דבר שסוגר העניינים, נועל את העניין כמו שהוא בלי אפשרות לחזור, אבל הקניין לא בוצע. ואנחנו רואים את זה מכוח הטענה של הכהן מול הישראל, באומרו, לא משכת ממני הפירות, אז המשיכה עוד לא בוצע, ולכן אני רוצה לחזור בי. אנחנו חוזרים לגמרא. אות נתיישו הבעלים, אין מפריש עליהם לפי שאין מפרישים על העבוד. פשיטה, הרי הוא כבר אמר וי לי על חיסון הכיס, הוא ראה שנשתדף שדותיו, זהו עבוד. אז לכן הגמור אומרת על כך, אז פשוט הכל הלך, אז הוא לא מפריש עליהם כי הם מפרישים על העבוד. הגמור אומרת לא צריכה, המקרה לא פשיטה, כי בשעה שהוא התייאש דאקון. עוד פעם, לא צריכה דאקון. מה זה דאקון? רשי, לא צריכה דאקון, בשעה שיבשו ונתייאש כבר עלו בקנה אותו. אמרנו שהתהפך הטבע, השינוי הזה שקרה אצלו, נכון, היה נראה ששדותיו נשדפו, הן התייבשו והוא התייאש, אבל באותו זמן כבר היה התיקון, השינוי, ההבראה. ממשיך הגמרא, מהו דתימה? הקנתה מילתה היא, ולכן הייאוש שהבעל הבית הביע לא נחשב ייאוש. כמשמלן שהקנתה לאו מילתה, והייאוש הוא ייאוש גמור. חזרה לרשי, מהו דתימה הקנתה מילתה היא? דמי שעלו בקנה, אם מתייבשים, חוזרים ומתקנים, ומילתה דלא שכיחה הוא. אנחנו רמזנו על כך בזה שקראנו לזה שינוי טבע. זה דבר שהוא נדיר, שיהיו מתקלקלים לגמרי, ולא הווה יוש מעליה, כמה שמלן שזה כן נחשב יוש לגמרי. אני רוצה לדייק את עצמי ונקרא את הרשי עוד פעם, כי אמרתי דבר שאני חושב לא מדויק. מהו דתימה קנתה מילתה היא? דמי שעלו בקנה, אם מתייבשים חוזרים ומתקנים, ומילתה דלא שכיחה הוא שיהיו מתקלקלים לגמרי. זה מה שלא שכיח, שיהיה קלקול גמור. ולכן יש מקום לומר ולא הווה ייאוש מעליה, כמה שמלן שזה כן נחשב ייאוש מעליה. חזרה לגמרא, תניא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי בבית דין ומתו, מפריש עליהם בחזקת אותו השבט, שבט הכהונה, שבט הלוויה. ואתם שמים לב שכאן ההלוואה הייתה בבית דין, אז כאן לא, אין צורך לפנות ליורשים כמו שלמדנו במשנה. וכאן הברייתא מרחיבה, התשלום הוא ממשיך על ידי כך שהבעל הבית משאיר אצלו את ההפרשות, וזה בחזקת אותו שבט, לטובת השבט, טובת הכהנים והלווים. ואת העני בבית דין ומת, אם היה כזה הלוואה שהוא הלווה עני בבית דין ועני מת, מפריש עליו בחזקת עניי ישראל. רשי כותב אותו השבט, שהקרוב להם באותו שבט ראוי ליורשם, וכל לוויים זוכים במעשות, לפי כך יעקב זה את המעשות בשביל הקרוב להם בלוויה. בחזקת עניי ישראל ממשיכה שהיא אך הלקה למימר בחזקת יורשים, לגבי עניים, כאילו היורשים זה לא שייך פה, שם היורשים עשירים הם, אבל בחזקת שאר עניים יפריש את המעשר עני ויעקבם, תוריד ותקנת עניים הוא, זה לטובת כלל עניים, ניחה להוא לכל עני הישראל שתי דת זו נוהגת בסדר, כדי שימצאו מלווים להם כשיצטרכו. הלכך, כי גבי משאר עניים, זה שהבעל הבית משאיר את המעשר עני שהיה יכול להגיע כהפרשה לשענים, הרי העני הלווה כאן מת, בכל זאת לאו גוזל את עניים, זה לא נחשב שאותו בעל הבית גוזל את עניים בזה שהוא משאיר אצלו את המעשר עני, כי בסופו של דבר זה לטובת כלל העניים. אנחנו עוזרים לגמרא, רב אחי אומר בחזקת עניי עולם, הפירוש הראשון בגמרא, ולכן אתם רואים מספרים, אחד בחזקת עני עשר, ושתיים רב אחים בחזקת עני עולם. בגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, יש קטע שבסוגריים, וזה כדי לבודד הערת הגמרא מהמשך הביתה. אז יש כאן קטע שהגמרא נכנסה בתוך העניין, בשורה הראשונה בעמוד ב' כתוב אחרי הסוגריים העשיר העני, אותו לווה עני נהיה עשיר, אין מפריש עליו, וזכה הלא במה שבידו. הבעל הבית כבר לא יכול להשאיר אצלו המעשר עני, ואותו לווה הוא מוקדם יותר קיבל הלוואה, וזהו, הוא לא משלם את החוב הזה, כי כבר סיכמו מראש שהישראל לא יתבע ממנו, ומאחר שאותו אני נהיה עשיר, אותו ישראל הבעל הבית לא יכול להשאיר עצמו את המעשה, אני לא צריך לתת את זה לאחרים. דילגנו על קטע שבסוגריים, וכעת נחזור לזה. מה ההבדל בין לומר שאתה מפריש במקרה שהאני הלווה מת, אתה מפריש או בחזקת עני ישראל או בחזקת עניי עולם? הגמרא שואלת מהי ביניהו הוא, אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', וכעת עוברים לעמוד ב', איכא ביניהו עניי כותים. אנחנו נלמד את רש"י, אבל בו בזמן נציין שתוספות מקשה על פירושו של רש"י, וכל אחד מוזמן ללמוד את התוספות באופן פרטני. כעת רש"י, עניי כותים. שמעין עניי ישראל בעיר, ויש עניי כותים, מפריש לצורכם, ויעקבים לעצמו, את המעשר אני יעקב לעצמו, שאף הם זוכים בהם, וכותים גרי אמת הם. לפי הדעה שאומר משאיר לשם עניי כותים, הוא מגדיר את הכותים כגרי אמת. זה דיון שקיים במקומות רבים, מה הגדר של כותי, האם הוא גר אמת או גרי עריות, שזה גרות מתוך פחד וזה לא נחשב גרות. אבל אם אתה אומר גרי אמת הם, אז הם כמו שאר עניי ישראל, ואתה משאיר אצלך את ההפרשות לשם הכותים שהם עניים. ולתנא קמא, גרי עריות הם. הכותים אינם נחשבים בגדר גרים, גרי אמת, שמגיע להם הפרשות מעשר עני, ולא יפריש בשבילם, אלא בשביל עניי ישראל יפריש בכל מקום שהם, גם אם לא מדובר באותו עיר, אבל לשם עניי ישראל. אנחנו אמרנו שיש מה להקשות על הפירוש הזה, ואפשר לעיין בתוספות, אבל אנחנו נתקדם בגמרא. הגמרא שואלת, ורבנן, מי שנה למיטה? דיברנו על כך שמת הכהן, מת הלוי, מפריש על השם אותו שבט, דאבוד תקנה, זה מה שהסברנו עכשיו, זה התקנה שאנחנו אומרים, מפריש עליהם בחזקת עניי ישראל, או בחזקת עניי השבט, לוויים או כהנים. ומה ישנה לעשירות דלא אבוד תקנה? ראינו עכשיו שהעשיר העני, אנחנו לא מאפשרים לבעל הבית להשאיר אצלו את המעשר העני. כי אמרנו שהוא הבעל הבית המלווה, אין מפריש עליו. אלא, כפי שאמרנו, הבעל הבית עם העשיר העני, הוא הבעל הבית צריך להפריש את המעשר עני ולתת את זה לעניים אחרים. זה, מה זה אומר במילים אחרות? לא אבוד תקנת עבור אותו מלווה. אז הגמרא עונה, מיתה שכיחה, עשירות לא שכיחה. חז"ל, חכמינו, עשו תקנות, גם גזירות, רק אם מדובר בדבר שהוא שכיח. ולכן העובדה אולי המעציבה, אבל מיטה זה דבר שקיים, הוא גם נקרא שכיח, לכן עשו תקנה שיפריש על שם במקרה שהלווה הכהן או הלוי מתו, בכל זאת הבעל הבית משאיר אצלו את ההפרשות על שם עניי כהנים אחרים, עניי לוויים אחרים. השירות לא שכיחה ממילא, אם מת, אם סליחה, אם התעשר אותו אני לווה, אתה המלווה לא משאיר אצלו המעשר אני, אלא מפריש אותו ונותן אותו לעניים אחרים. כי מה? כי השירות לא שכיחה, ולא עשו תקנה, לא חששו לתקן תקנה במקרים שהם אינם שכיחים. אמר רב פאפה, היינו דאמרים שעל סמך העובדה הזאת של עשירות לא שכיחה, יש ביטוי עממי, חברך מית אשר, יש כוונה האמן. אם אומרים לבן אדם שהחבר שלך מת, תאמין, אית אשר לא תאשר, לא אל תאמין. יש כאן כמובן משחק מילים, וכל אחד יכול לראות את זה באופן גלוי. מת צריך ליטול רשות, אמרנו, מן היורשים. אם המלווה הלווה כסף לכהן תמורת כך שהבעל הבית ישאיר אצלו התרומות, ואם מת אותו כהן לווה, בעל הבית צריך להתייעץ, לשאול, האם אתם רוצים שאני אמשיך עם ההסדר הזה? תניא, רבי אומר, יורשין, מה שכתוב במשנה, צריך ליטול ירושות מן היורשים, זה יורשים שיורשו. שואלת הגמרא, אולי עם צליל של אירוניה פה, מי איקה יורשים דלא יארתי? מה מוסיף לי רבי באומרו יורשים שיורשו? האם יש יורשים שאינם יורשים? אלא רבי יוחנן, מה הכוונה דברי רבי יורשים שיורשו? רבי יוחנן מסביר שיורשו קרקע. אם אותו כהן מת והשאיר יורשים שיורשו קרקע, איתם ההלכה מחייבת שהמלווה יתייעץ, ישאל אותם, האם אתם רוצים להמשיך באותו הסדר, ולא שירשו כספים. אבל אם מדובר באדם שמת, משאיר ילדים, אבל לא משאיר קרקות, רק מטלטלים, על זה לא דובר שהמלווה צריך להתייעץ איתם. ורש"י מסביר שירשו קרקע שעליהם מוטל המצווה לפרוע חובת אביהם, ולכן איתם הוא צריך להתייעץ. אמר רבי יונתן, הניח מלוא מחט, עם הלווה שדיברנו עליו עכשיו שהוא מת, הוא השאיר מלוא מחט, כלומר מעט קרקע, gove melo machan. Malve gove et chovo keneged kamut hakarka, shofi hakarka shoto love ishir. Melo kaldom ze בלי להיכנס לתלפון מילולי, אלא מלוא קלדון, כוונה הרבה, גובה מלוא קלדון. הוא יכול, המלווה יכול לגבות הרבה מהחוב. רב יוחנן אמר, אפילו הניח מלוא מחת, מעט, גובה מלוא קלדון. וכמעשה, דקטינה דאביי. במילים אחרות, גם אם מדובר בלווה שהשאיר מעט, המלווה יכול לגבות את כל חובו. מה זה הוא כמעשה דקטינה דאביי? נסתכל ברש"י. כי ההוא מעשה דקטינה דאביי, במי שהיה נשוי, זה שם הפרק במסכת בכתובות, דההוא דהבו מסקי במאה זוז. היה בן אדם שהיה חייב חוב של מאה זוז בשכיב. אותו לווה מת ושווי קטינה, שווי 50, והשאיר מעט, הוא השאיר קטינה, כלומר מגרש קטן של אדמה שהיה שווה רק 50, חצי החוב. עת הבעל חוב תרפואה. בעל חוב תבע, הוא גבה את הקרקע הזה לתשלום החוב, אמנם רק חצי. עת יתמי, היתומים באו יביא לחמשין. נתנו, שילמו למלווה של אביהם, שילמו לו 50 כדי לקבל את הקרקע בחזרה. וסלקו הוא, ובכך הם כאילו הדפו, דחו את המלווה, אבל מה? הדרת התרפה, הוא חזר וגבה אותו חתיכת אדמה, אותו מגרש קטן עוד פעם, כי השיעבוד שלו היה על סך 100 זוז. הוא עד עכשיו קיבל רק 50, אז יכול לגבות אותו קרקע עוד פעם. אז הנה הוא בסופו של יום יהיה לו תשלום גביית כל החוב. מה שתיארנו פה זה תביעה וחוזר ותובע וחוזר ותובע, וזה מסביר איך יכול להיות שאם המלווה, אם הלווה מת השאיר קצת אדמה, בכל זאת המלווה יכול לגבות כנגד כל החוף. תנו רבנן, ישראל שמר ללוי, מעשר יש לך בידי, אין חוששים לתרומת מעשר שבו. כור מעשר יש לך בידי, חוששים לתרומת מעשר שבו. מיד הגמרא שואלת, מהי כמר? אז מה עשינו פה? קראנו ברייתא, יכול להיות שבעיני חלק מאיתנו הברייתא סתומה, קשה להבין אותו, ובאמת הוא קשה להבנה, ואנחנו נותנים פה נושא בשוליים, הפרשת מעשרות ותרומת מעשר. והמבנה, אתם רואים שהבלטנו עם פס כפול, הביטוי מעשר מול כור מעשר. מה ההבדל? בביטוי השני, כור מעשר, גם מוזכר סכום. כמות, כור זה כמות. כדי להבין את הברייתא, אנחנו רואים בגמרות המסומנות משולשים, ובשוליים כתבנו שהם שלושה ניסיונות להסביר הברייתא. ישראל שמר ללוי וכולי. הגמרא, מי כמר? אמר אביי, הכי כמר. אמנם הסברנו כבר, אבל בואו נחזור על המבנה ממעוף הציפור. אביי אומר הכי כמר, וסימנו את השורות הבאות במסגרת. זה הבנת אביי במקור שקראנו, שמענו, הוא סתום. אחר כך הוא תקשה על הסברו של אביי, ואז נראה רב משרשי ברד רבידי גם מביא הבנתו, וזה הסבר המסגרת הבא, מספר 2, וגם על זה יש הקושיה. ורב אשי, אתם יכולים לראות ברבע האחרון של הדף עוד פעם מסגרת, דהיינו ההבנה של רב אשי במקור שאמרנו הוא סתו. אביי, אמר אביי, הכי כמר, ישראל שמר ללוי, מעשר יש לך בידי והילך דמיו. ישראל בעצם קנה מהלוי המעשר שהיה מגיע, אמור להגיע ללוי. אז הישראל אומר ללוי, אצלי יש מעשר ואני רוצה לשלם לך התמורה שלהם. בסדר, אין חוששים שמא עשאו תרומת מעשר המקום אחר. אין צריכים לחשוש שהלוי קבע שהמעשרות האלו שהיו מיועדים לו הם תרומת מעשר המקום אחר. כידוע, לוי שמקבל מעשר ראשון, באופן כללי הלוי מפריש מתוך זה עשירית ונותן את זה לכהן, וזה נקרא תרומת מעשר. במקרה שלנו לא חוששים שהלוי קבע שהמעשרות אלו שהתבשר מהישראל שיש לו, שהם יהיו תרומת מעשר על מעשרות אחרות שברשות הלוי, שברשותו ממש, שהוא כעת ינצל את המעשרות שהתבשר שהם יהיו תרומת מעשר על אותם מעשרות אחרות. אבל כור מעשר יש לך בידי והילך דמיו, כאן הלוי שומע כמות. הוא שומע שיש אצל הישראל כור מעשר, והישראל מציע לו כסף תמועת הכור מעשר. חוששים שמא עשאו תרומת מעשר במקום אחר, הישראל עכשיו לא יכול, הוא לא יכול להנות ולאכול את המעשר שהוא חשב, הוא חשב שהוא קנה, או שתמועתו הוא שילם ללוי. למה? למה הישראל לא יכול להנות ממנו? כי הלוי, אחרי שהוא שמע שיש לישראל כור מעשר, הלוי עשה חשבון, יש לי 10 כורים, מעשר ראשון שעדיין לא הפרשתי את התרומת מעשר מהם. אז הכור אחד שיש אצל הישראל, הוא יהיה עבורי התרומת מעשר השאר 10 כורים מעשר ראשון שיש לי אצלי. אנחנו נסתכל ברשי, אין חושש, זה לגבי הרשע, שאם הישראל אמר להביא רק מעשר בלי כמות, אין חושש ישראל זה שמה לאחר שמכרו לוי, שהלוי שילם, שהישראל שילם ללוי עבור המעשר, ישראל לא צריך לחשוש עשאו לוי זה תרומת מעשר או מעשר אחר שהיה לו בביתו. דכיוון דלא ידע, הלוי לא ידע כמה מעשר יש לו לישראל הזה בידו, לא ידע כמות, לא עבידלי תרומת מעשר. כידוע, תרומת מעשר הוא עשירית מהמעשר ראשון, אבל אם אתה לא יודע כמויות, אז אתה לא יכול לעשות אותם תרומת מעשר על מה שיש לך בידך. אבל אמר, אם ישראל אמר כור מעשר יש לך בידי ונתן לו הדמים, ואותו ישראל שילם ללוי כסף, עשו ישראל זה לאכול הימנו, ואפילו הפריש תרומת מעשר לכהן. אפילו אם הישראל עצמו הפריש תרומת מעשר לכהן לפי חשבונו, חיישין אנשם לאחר שקיבל הדמים, אחר שהלוי קיבל את התשלום מהישראל, עשאו, הלוי עשה לכולן, לכל המעשר ראשון שביד הישראל, תרומת מעשר על 9 כורים שיש לו בביתו שיש ללוי בבית שלו מעשר הטבול ותרומת מעשר, אותם מעשר ראשון שהוא קיבל ממקומות אחרים שעוד לא הפריש ממנו את התרומת מעשר, דכיוון דלא משך, מאחר שהישראל לא משך מהלוי, הוא לא משך פיזית, לא משך כלום, יכול לחזור הלוי, הוא יכול לחזור מהסכמתו למכור אותו לישראל, ואף הפי שהוא ברשותו של ישראל, לא קנו לו מעותיו. זה שהישראל שילם ללוי, זה לא אומר שהוא קנה דאימת קניה הלוי. מתי הלוי קנה את המעשר דלקני לישראל בקבלת מעות? לא היה כאן איזושהי משיכה. אילכך, כי חזר בו ועשו תרומת מעשר, חל עליו השם. במילים פשוטות, הישראל אומנם שילם, אבל זה לא הפך אותו מעשר ראשון שלו, של הישראל לגמרי, לא הפך אותו להיות שלו, לכן הלוי היה לו כוח לקרוא למעשר ראשון תרומת מעשר המקום אחר. זה הסברו של אביי לאותו מקור, אבל זה לא מוצא חן בעיני הגמרא, כי על מה מדובר פה? ישראל מסכן, הוא שילם כסף, ובסופו של יום הלוי הזה גורם לו הפסד. על זה אנחנו שומע עתו בראשי עסקינן דשקלי דמי, הלוי קיבל מעות מישראל ומשפו לתרומת מעשר, ובכך הוא מפסיד את הישראל. לא נראה שמדובר פה ברשעים, אלא אמר משל שיברי דרבידי אחי כאמר, ישראל שאמר לבן לוי, מעשר לאביך בידי, הוסיף על פי רשי, הוא הישראל הזה אמר בעודו בחיים, והאבא היה בחיים, בחיי אביך הודעתיו שיש לו מעשר בידי, הילך דמיו, אין חוששים שמעשו אביו תרומת מעשר המקום אחר. נשים לב שהתשלום כאן בהבנתו של רב משרשיא זה בין הישראל לבין הלוי. ממשיך הגמרא, קור מעשר לאביך בידי והילך דמה, ואני רוצה לשלם לך עבור אותו קור מעשר, שמה שאמרתי כבר לאבא שלך שיש לו אצלי קור מעשר, ועכשיו לך אני רוצה לשלם כדי שזה יישאר אצלי, חוששים שמעשו אביו תרומת מעשר המקום אחר. עכשיו אין כאן בעיה שאלינו מקודם של איזושהי רשות, כי כשאותו ישראל דיבר עם האבא שהוא כבר מת, עם האבא של הלוי, קור מעשר היה אמור להגיע לאבא הזה, לא היה תשלום מצד הישראל בינו לבין האבא של הלוי. אז יכול להיות שהאבא ששמע שמגיע לו קור מעשר, אז הוא החליט להפריש או לקרוא שם על אותו קור מעשר כתרומת מעשר על עוד תשעה קורים של מעשר ראשון שהיה ברשותו של אותו אבא. אז לכן אנחנו חוששים שמה האבא הזה עשה את הקור שברשות הישראל, שהוא קרא עליו שם תרומת מעשר המקום אחר, על תשעה קורים אחרים שהיו אצלו, אצל האבא של הלוי. בכל זאת יש בעיה בהפרשה כזאת. מעיקר הדין, אדם מפריש הפרשה מפירות שעל ידו, לא נקרא לזה הפרשה ממרחק. ובסיפור הזה מעשר, הכור מעשר היה בביתו של הישראל, אבא של הלוי היה במקום אחר, ועל זה אנחנו שואלים, וכי נחשדו חברים, חברים הם אנשים שמקפידים על הפרשות, תרומות ומעשות, האם כאלו אנשים נחשדים לתרום שלא מן המוקף? מוקף הוא המושג ששני הם זה על יד זה, שההפרשה היא סמוכה לתבועה שעליו אני רוצה להפריש, לתקן. אלא אמר רבשי, הכי כמה, בן ישראל שאמר ללוי, כך אמר לי אבא, אבא של ישראל לפני מותו, מעשר לך בידי, או מעשר לאביך בידי. חוששים, עכשיו הלוי חושש לתרומת מעשר שבו, שיש עדיין תרומת מעשר באותו, תמון באותו מעשר, זה תרומת מעשר שלוי צריך להפריש, כיוון דלא קיץ, לא הווה מתקין לבעל הבית, מאחר שלא קצוץ הכמות, אז אין עולה על דעתנו שהבעל הבית היה מפריש. לא מפרישים תרומת מעשר, אם כן יודעים על איזו כמות מדובר. כי תרומת מעשר זה עשירית מהמעשר. אבל אם לא יודעים את כמות המעשר, אז כנראה הישראל לא הפריש תרומת המעשר. אני יודע שחלק מכם כבר שואלים, אבל ישראל לא אמור להפריש תרומת מעשר, זה על הלוי להפריש. נתייחס לשאלה הזאת בהמשך. אבל מה? אם הישראל או הבן ישראל מספר עכשיו ללוי הסיפור הבא, כור מעשר לך בידי, או כור מעשר לאביך בידי. אני קיבלתי את זה מאבא שלי, את הכור מעשרות האלו, ואם הכור מעשר אמור להגיע לידי הלוי, אין חוששים לתרומת מעשר שבו. לא חוששים שעדיין נשאר בתוך זה תרומת מעשר, ממילא זה מהווה הקלה ללוי, כשהלוי יקבל את הכור הזה, הוא, הלוי לא יצטרך להפריש תרומת מעשר. כיוון דקיץ, מאחר שהכמות נקצץ, כלומר נקבע, תיקוני תקני בעל הבית, ישראל עצמו דאג להפרשת התרומת מעשר. שואלת הגמרא, וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר? הרי אין המעשר שלו, אלא של הלוי. וזה הופך את הסיפור הזה להיות דוגמה לתורם שלא מדעת. שלא מדעת הבעלים, והבעלים האמיתיים הוא הלוי, שרק עכשיו שומע על כך שמגיע לו את הכור מעשר. אז איך ייתכן שמקודם בעל הבית הפריש את התרומת מעשר ללא דעת הלוי? הגמרא עונה, אם זה יכול להיות שבעל הבית, שהישראל, הוא מטפל בהפרשת התרומת מעשר. אבא אלעזר בן גמלה אי דתניא, אבא אלעזר בן גמלה אומר, נצטט פסוק, ונחשב לכם תרומתכם. פסוק בספר במדבר פרק י"ח, פסוק חפסיין. אנחנו ממשיכים לדף למד א', בשתי תרומות הכתוב מדבר. המילה תרומתכם זה לשון רבים. אז אחת תרומת גדולה ואחת תרומת מעשר. כשם שתרומה גדולה ניתנת בעומד ובמחשבה, התורה לא נוקבת בכמות באיזו כמות חייב בן אדם להפריש כתרומה שנותן לכהן. אז כמו שתרומה גדולה ניתנת בעומד, כאילו בערך ובמחשבה, אפילו בלי הפרשה פיזית ניתן לקרוא שם למשל, או לחשוב שהקטע שבצפון הוא יהיה תרומה, זה במחשבה. כך תומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. ברש"י, בעומד, איזה עומד שייך כשמדובר בתרומה? אחד מ-50, אומר רש"י, שאמרו חכמים מפריש בעומד. אחד מ-50 זה השיעור, אני אגיד, שיעור דרבנן בתרומות, כי מדורית החיטה אחת פותרת את הכלי. אז השיעור הזה של אומרים 50 הוא מופרש בעומד. אם טעה, אין כאן איסור. מדורית החיטה אחת פותרת הכלי. זה לא נתנה בה התורה שיעור, אלא ראשית דגנך. כך התורה מתארת הפרשת תרומה ראשית דגנך, לא נוקבת במספר או בכמות. אף תרומת מעשר ממשיכה, שאף על פי ששיעורה קצוף מן התורה, והוא מעשר מן המעשר, זה עשירית מהמעשר הראשון, בכל זאת ניטלת באומץ. לא ניטלת באופן, לא מפרישים אותו באופן מדויק, אלא באומץ. ובמחשבה ממשיכה שנותן עיניו בצד זה לשם תרומה ואוכל בצד זה, כלומר בצד אחר. אף הפי שלא הפריש, כלומר לא הפריש בפועה, בפיזית לא הפריש, וטובה יונף היא מ-ונחשב. והיידי אלף תרומת מעשר מתרומה גדולה, זה שלומדים תרומת מעשר מתרומה גדולה, לעניין עומד הוא דיאליף. לא לגבי השיעורים, זה כבר אמרנו שלתרומה גדולה חיטה אחת פותרת הכלי, בזמן שתרומת מעשר הוא עשירית מהמעשר ראשון. אנחנו חוזרים לגמרא. וכשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה, כך יש לו רשות לבעל הבית, וזה העיקר בשבילנו, לתרום תרומת מעשר. עד כאן שיעורנו להיום.